רדיו סול COIL.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, לבד, לא לבד, כרגיל, לבד, בלי אורחים, בלי מרעיינים נוספים, אנחנו רגילים לבוקצ'ין, אבל הוא עוד פעם במילואים, הוא שמע, הוא תוכן מילואים.
אני מבין לליבו.
אבל הוא לא ילד כמוך בן 30 וקצת, הוא זקן, הוא מבוגר. הוא לא, הוא מתנדב למילואים קצת יותר לפה. יובל קליין, מה המצב?
בסדר גמור, אופר, התגעגעתי.
כן, בואו, אני חושב שפעם אחרונה שהיית אצלנו באולפן, זה היה, וואו, אני חושב 4 שנים לפחות, או 5.
2016-2017, מסגרת הבית האקדמי.
כן, עוד בית אקדמי, ואמרנו, יאללה, יש לך גם משהו חדש שאתה עושה, וכל היום דברים חדשים, ונדלן, אז בואו נראה מה חדש. אז מה קורה, יובל? בואו נתחיל ככה במי שלא מכיר אותך, שתספר מילה וחצי. מי זה יובל? איך הוא צמח? אני אספר ש... אתה גם שמאי מקרקעין, אבל לא עוסק בשמאות מקרקעין, רק החלטת, שעמם לי, אני אלך ללמוד משמאות מקרקעין.
הבנתי את הטעות, הפסקתי עם זה, סתם, סתם.
לא, זה לא טעות.
התפסו אותי השמאים פה אחר כך.
התפסו השמאים. אבל איך קוראים לזה? אתה הקמת את מועדון הנדלן בבין תחומי,
נכון.
כמו שאני זוכר, את הבית האקדמי בזמנו.
נכון, אז בעצם הדרך שלי התחילה בזה שקניתי דירה.
כן.
כן, התחלתי בזה שקניתי דירה בתחילת התואר.
קודם כל, מי זה יובל, בן איקס, נשוי, פלוס, כל הדברים האלה, אתה יודע, סטנדרטים, פרגן גם.
יאללה.
אני בינתיים כאן מתייג אותנו ו...
אז אני יובל, אני בן 33 היום, אני נשוי, פלוס מחבלת. קטנה,
חבל.
עד שנה וארבע. אני איש נדלן בעיקר, אני שמאי מקרקעין באמת, עשיתי גם תואר שני בנדלן, והיום אני המנכ״ל של מניטור, שזה פלטפורמה לניהול פיננסי חכם עבור אנשים פרטיים. אני מניח שבטח אותי שאל אותי שאלה או שתיים על זה.
כן, לא, זה ברור, אני חושב שזה... אחת הסיבות שאתה פה זה כי אני יודע שעשית שם שינוי ונכנסת לשם סוג של סטארט-אפ כזה.
נכון.
ואמרתי, בוא נדבר על משהו קצת שונה, אבל... אז כן, אני חושב שזה חלק מה...
נכון, אז...
לדבר על דברים אחרים.
אז באמת באתי מהעולם היותר קונבנציונלי, מי שמכיר את עולם השמאות, אז הוא בהכרח יודע שזה עולם מאוד קונבנציונלי של אקסלים ודוחות וערכות שווי. דווקא התעסקתי יותר בפרויקטים דוחות אפס, פרויקטים גדולים של מעל מיליארד שקלים.
נעשה רגע סדר, שמאי, בדרך כלל אנשים חושבים שמאי בא, נותן לי כמה שווה הדירה, אז לא, הוא גם נותן את זה, אבל הוא נותן לנו כמה, הוא מזהה את הנכס, בודק חריגות בנייה, רואה שהנכס הוא חוקי, בתכלס, נותן, ואז יש לנו גם את הסוג שמאים אחרים, שזה כל משרדי, בדרך כלל משרדים הגדולים, כמו דניאלה וכל החבר'ה ששם, הם מלווים למעשה...
פרויקטים.
פרויקטים,
פרויקטים או גופים מוסדיים גדולים.
שמאי הוא כלכלן, בתכלס, הוא כלכלן.
אז הוא הרבה יותר מזה. שמאי הוא בעצם שלושה דברים. שמאי הוא כלכלן, משפטן ואיש תכנון. והשילוב הקדוש של שלושת הדברים האלה בעצם מאפשר לו גם לתת שווי במספרים, אבל גם לתת הרבה מעבר. עוזר ליזמים לתכנן את הדרך שלהם, עוזר למוסדים לדעת מה השווי של כל נכסי הנדלן שלהם. שמאי הוא הרבה מעבר. האמת שאני, בכל התקופה שהייתי שמאי, אני יצא לי לעשות שמאות לדירה אחת. חוץ מזה לא יצא לי לגעת בכלל בדירות, זה היה בעיקר פרויקטים.
פרויקטים זה לבנות את הדוח אפס, שזה הדוח רווח והפסד של הפרויקט, להיכנס החל מרמת הבורג עד רמת השיווק שלו. כל התמחורים, כל העלויות, כל הבנקים מסביב, יש כל כך הרבה רבדים בדוח אפס, כי תחשבו, בונים בניין, זה...
חתיכת סיפור.
זה לא לגו, קנינו את הירוק הזה ורכבנו לבלוקים.
נכון.
יש הרבה מעבר לזה.
יש הביטוי שכולם מכירים, זה ליווי פיננסי, כן? בנק מלווה, נכון? כן, זה נכון. מה שכולם מחפשים, בנק מלווה, וזה נכון. עכשיו, בין הבנק המלווה לבין היזם שבונה, אז בדרך כלל יש איזשהו תהליך של ליווי פיננסי, זאת אומרת, לפני שמקבלים את הכסף מהבנק לליווי, אז קודם עושים דוח אפס, הוא נקרא ככה כי הוא נעשה לפני שבכלל מתחילים את הבנייה, ואז כל חודש אז יש דוח אחד, דוח שתיים, דוח שלוש, עד סיום הבנייה, שכל דוח בעצם מאשרר לבנק מה מצב ההתקדמות עם הבנייה, מה מצב עם המחירים בשוק, כדי שהבנק ידע לשחרר כסף. במהות, הדוחות האלה, 0, 1, 2, 3, אז הם אומרים כמה עולה לבנות, או כמה נשאר, מה העלות של מה שנשאר לבנות, ומה צפי ההכנסות ממחירת, בין אם זה דירות, ובין אם זה שטחי מסחר ומשרדים. והעדכון הזה של הדוחות מאפשר לבנק לשחרר את הכסף במועדים הנכונים, ועוזר ליזם להתכונן לתהליך הבנייה. אז בזה בעיקר התעסקתי, ובדיווחים לבורסה, IFRS, וקבלת אשראי נכסים שהם בשווי של כמה מיליונים בדרך כלל.
טוב, וזה מביא אותך, בוא מילה וחצי, מועדון הנדלן שהקמת, זה גם כן משהו ש... תמיד אנשים חושבים מנדלן, יש את כל ה... אני לא רוצה להגיד, המבוגרים, בסדר? המבוגרים, כל המנכ"לים של החברות, ש-230 שנה כבר מנכ"לים של חברות, אתה יודע, ואתם באתם והקמתם... את מועדון הנדלן בבין תחומי, אחרי זה זה כבר עבר לכיוון איך קוראים לזה, של עירה, של מרכז הבית האקדמי. לא, הבית האקדמי וגם מרכז הבנייה, הקמתם פורום הצעירים.
כן, תחת הפורום, נכון.
כלומר, בניתם משהו, אמרתם, חבר'ה צעיר, אנחנו העתיד של הנדלן כנראה, אנחנו רוצים להיות העתיד של הנדלן. איך אנחנו עושים את זה כבר מהיום ולא שאנחנו קרישים גדולים, נכון?
אז הסיפור הוא קצת יותר מוקדם מזה. ב-2012 רציתי לקנות דירה. היה לי קצת כסף, הייתי קצין, היה קצת, צריכתי לשפור קצת כסף בצד, רציתי לקנות דירה, ולא ידענו כל כך איך לעשות את התהליך הזה. גם לא היה אז כל כך הרבה סרטונים ביוטיוב ופודקאסט, זה היה מילה שאף אחד לא הכיר בכלל, וזה היה עולם אחר. הדרך היחידה לעשות, אז בעצם קניתי איזשהו ספר, והתחלתי ללמוד. ובמקביל התחלתי את הלימודים בבינתחומי. סליחה, אוניברסיטת רייכמן. וכן, כן, לא לזלזל. ואמרנו, והכרתי שם כמה חברים, ובאמת הם התחילו איזושהי פעילות כזאת, ואמרנו, בוא נעשה לעצמנו קורס. בוא נעשה קורס בנדלן, איך עושים, איך קונים דירה, איך משקיעים, איך עושים. נתחיל להביא מנטורים, נלמד, שהם ילמדו אותנו, אנחנו נלמד את עצמנו, וככה נתחיל. זה התחיל מ-25 חבר'ה, שסתם הביאו כמה, קצת איזה עורך דין, איזה יזם, והתחלנו להתקשקש עם זה. ומפה לשם גדלנו לכמה מאות אנשים, ואחר כך זה באמת התגלגל, והיינו מביאים מרצים מבחוץ, ככה גם נורא הכרנו את שוק הנדלן.
כי כל אחד שקצת מדבר נדלן, הוא מאוד מאוד שמח לספר את הנדלן הזה.
מאוד, הם מאוד שמחו. היינו ניגשים, אנחנו עשינו לעצמנו כרטיסי ביקור, מנכ״ל מועדון הנדלן, לא היה כלום, כן? מנכ״ל מועדון הנדלן, שני אנשים, כל אחד מנכ״ל מועדון הנדלן, וניגשנו לאנשים של הבינתחומי, זה היה חשוב, וניגשנו לאנשים בכנסים, לחלן מור וענת בירן, ואני כבר לא זוכר כל כך, אבל ניגשנו להרבה אנשים שהם נחשבו, והיינו מציגים את עצמנו, ואומרים, היי, אנחנו ממועדון הנדלן של הבינתחומי, נשמח אם תבואו להרצות אצלנו, יש לנו סטודנטים שרוצים ללמוד נדלן, והם כולם נעתרו בשמחה, וככה בעצם יצרנו איזושהי רשת קשרים מאוד מאוד חזקה בענף, ויצרנו המון ערך לסטודנטים, ואני יכול להגיד לך, אני אספר לך ככה סיפור, לפני שבועיים, אני ניגשתי, הייתי באיזה אירוע של חברים מהתחום, מתחום הנדלן, ניגש אליי בחור, זיהיתי אותו בפנים, אבל לא ידעתי מי זה. לא זכרתי. והוא בא אליי ואמר לי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך שלפני שנים אני הייתי באחד האירועים של מועדון הנדלן, אני הגעתי לפעילויות, ואני הכרתי שם מישהו, ובגלל הפעילות אני התחלתי לעבוד בנדלן, והיום אני מאוד מרוצה מהדרך שלי, והיום אותו מרצה הוא הבוס שלי, ואנחנו עובדים ביחד, ואנחנו מאוד מעט הולכים להיות שותפים, וזה היה ככה מאוד מאוד משמח לשמוע.
מדהים, מדהים. זה כיף לשמוע, כי בסוף, באמת, אני חושב שאחד הדברים היפים בנדלן, זה העולם הזה של החיבורים. זה ענף כל כך ענק, ואתה לא יכול להיות לבד בנדלן הזה, ואתה חייב עוד אנשים איתך. ואתה מגלה עוד ועוד 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 אנשים, קולגות, שבסופו של דבר זה גם משהו לטווח הארוך. ואני בטוח שמרבית החברים שלך מהיום-יום, זה אנשים שבתחום הנדלן. מרביתם הגדול. כלומר, זה...
לגמרי, אנחנו, אני חושב שרשת קשרים היא נכונה בכל עיסוק, ובטח בנדלן, שזה עולם שהוא באמת, יש לו המון, יש לו את הקשיים שלו. אחד הדברים שהכי קידמנו זה באמת את ההיכרות, בגלל זה גם היה את פורום, זה עדיין קיים, פורום הצעירים של מרכז הבנייה הישראלי, ואנחנו, יש לנו היום פורום שנקרא נדלניסטים, שזה באמת מקומות שבהם אנחנו יכולים לחבר בין אנשים. אנחנו מאמינים שאם אתה מחבר אנשים בשעות אחר הצהריים ברמה החברית, אחר כך בעולם העסקים הם ידעו ללחוץ אחד לשני את היד ולעזור ולתמוך ולקדם, ואנחנו כן רואים סינרגיה, ברגע שאתה מקשר בין אנשים, אנחנו רואים סינרגיה שכולם מרוויחים. זה לא בא זה על חשבון זה. וזה מה שאנחנו מאוד משתדלים, לקדם כל הזמן.
נהדר. טוב, טכנולוגיה נדלן, נדבר קצת.
כן, אז, אז באמת התעסקתי הרבה שנים בנדלן, וטסתי עם אשתי. לפני שהיא הייתה אשתי, לטיול של חצי שנה, עשינו רגע הפסקה.
כן, עשיתם, איזה כיף לעשות הפסקה מהחיים.
כן, זה היה נהדר. עשינו ברצלונה, קולומביה, פנמה, קובה, סין, וייטנאם, לאוס, הודו ותאילנד.
איפה שלא מדברים אנגלית.
זו הייתה חוויה מצוינת. וכשחזרתי, אז נפגשתי עם רווה. רווה, אחד החבר'ה של מדלן, שהקימו את מדלן, אז נפגשתי איתו, היה לו איזשהו סטארט-אפ, עבדנו קצת ביחד, ומאוד נחשפתי לעולמות של הטכנולוגיה והנדלן דווקא, ומאוד התאהבתי בזה, מאוד התאהבתי בעובדה כמה השפעה יכולה להיות לטכנולוגיה על עולמות הנדלן בכלל, אבל במיוחד על עולמות הנדלן, ובמקביל היינו ככה, שעטנו לכיוון הקורונה, וממש איך שהתחילה הקורונה, אני כשמי עשיתי אקסל, והסתכלתי על כל הנכסים וכל מה שיש לי כדי לתכנן קדימה, ואמרתי, לא יכול להיות שב-2020 אני עדיין עובד ככה עם אקסל ומזין ידנית את כל הדברים, ואז החלטנו להקים בעצם את האפליקציה שנקראת מוניטור, שיודעת לאסוף את כל המידע ולתת תובנות על המידע. סביב העולם הזה של הקמת האפליקציה, אז למדתי מאוד על כמה העולם של ההשקעות אלטרנטיביות ונדלן, שאגב, בעולם נדלן, השקעות בנדלן נכנס תחת השקעות אלטרנטיביות, כמה הוא מתפתח, כמה אנחנו הולכים לשם, וכמה מהר זה הולך לקרות. והבנתי כמה פוטנציאל זה גם נותן לפלטפורמה, למוניטור, אבל גם שיש פה עולם שלם, שכנראה אנחנו חושבים על נדלן כארבע קירות וחוזים ומשפטנים, וזה ממש לא ככה. זה הולך ומתרחק מהעולם הזה. אז כן, אז יש המון מה להגיד על העולם הזה. אז באופן כללי, בוא נחלק את זה לכמה רבדים. נחלק את זה לשני חלקים מרכזיים. חלק אחד, זה העולם של היכולת לרכוש או להיות חלק מנדלן בצורה דיגיטלית לחלוטין. והחלק השני...
אנחנו רגילים שאנחנו רוצים לרכוש נדלן, אם זה נדלן מגורים או נדלן להשקעה, אנחנו צריכים לקטט רגליים.
זה הולך ונעלם. זה פשוט הולך ונעלם. הכמות דאטה שנאספת היום, גם כמו שראינו במדלן, שהם התחילו לאסוף, זה רק... מדלן התחילו בעצם שרק השתחרר הדאטה, כן? בשנת 2000, אני לא זוכר בדיוק, 2007 לדעתי, אפרת טולקובסקי ואמנון, ברח לשם משפחה שלו.
ואמנון כלשהו.
אז הם בעצם פנו לרשות המיסים ואמרו, תשחררו שכולם יוכלו לראות את העסקאות שבוצעו בכל מקום.
נכון, היום אתה נכנס ואתה רואה בדיוק בכמה הדירה נמכרה. אני תמיד אומר, כל אחד יודע כמה הדירה שלו שווה. לא יעזור.
נכון.
הוא מנסה, למרות שאתה יודע, אני כבר נתקלתי שבעסקאות שדווחו בצורה קצת רשלנית, מסיבה כזאת או אחרת, ואתה בתור שמה יודע שגם דירה X לא דומה לדירה Y באותו בניין באותה קומה.
גם כל אחד מעריך את הדירה שלו ערכת יתר בגלל אפקט הבעלות בכלכלה התנהגותית, אבל כן, נכון, כל דירה זה עולם ומלוא.
נכון, אז זה לא תמיד מדויק, אבל זה נותן לנו מגמה.
נכון, אבל זה גם הולך ונהיה יותר מדויק. המספרים שמגיעים אליהם בטכנולוגיה, הטכנולוגיה הזאת נקראת AVM. מה זה AVM? זה Automated Value Modeling. זאת אומרת, היכולת לקחת ביג דאטה, כלומר, את כל העסקאות שבוצעו בסביבה, פלוס כל ההיצע הדירות שכרגע מציעים בכל האתרי יד 2 למיניהם, לעשות לזה איזשהו ניתוח מבוסס בינה מלאכותית, ניתוח סטטיסטי, ולהגיד, בפועל, אם הדירה שלך היא 70 מטר, קומה שלישית, עם מרפסת, בלי מרפסת, או לא יודע מה, כמה היא שווה. והיום, ככל שאנחנו מתקדמים, יש רמות דיוק יותר ויותר גבוהות, כי יש יותר דאטה.
כמו שיש מחשבון, כמה להביא, אתה מכיר את זה?
מה זה כמה להביא?
כמה להביא לחתונה, שהוא אומר לך מה הקרבה, באיזה יום בשבוע, אם זה גן, אולם, אירועים, אתה נוסע יותר מחצי שעה, יום שישי בצהריים, ואז הוא אומר לך כמה אתה צריך להביא כסף לחתונה.
איפה זה היה שכל החברים שלי התחתנו, עכשיו זה כבר אני מה לעשות. זה טכנולוגיה בדיעבד.
כן, לא, זה דווקא מחשבון מאוד ישן, אני חייב להגיד לך. די פעם אני משתמש בו.
זה הבעיה של נדלן, אנחנו רחוקים מהטכנולוגיה, אנחנו צריכים להתקרב. אז כן, אז העולם הולך לשם, וכמו שב-2007 שחררו את העסקאות בישראל, ומדלן עשו על זה את הטכנולוגיה שלהם, וגם בארצות הברית זה קיים, וגם באנגליה זה קיים בצורה מצוינת, ויותר ויותר מדינות מתחילות לשחרר את הדיווחים על עסקאות, אתה בעצם יכול להתחיל לבנות מזה ביג דאטה, ולהתחיל להפיק מזה נתונים.
אבל תגיד לי, אני ככה מנסה, יוצא שנייה פתאום הערת ביניים שעולה לי בראש, אני לא רוצה שהשכן שלי ידע בכמה אחרתי את הדירה שלי. אני, אתה יודע, אתה, כל אחד רוצה, אתה, כמו שאתה לא רוצה לספר לאף אחד, כמה סגרת את הדיל לברצלונה.
נכון, אגב, יש פה שאלה גדולה מאוד של פרטיות, כי למעשה אני יכול היום, על כל נכס בישראל, אני יכול לדעת גם מי הבעלים, גם אם הוא לקח משכנתה על הדירה, גם אם יש נכון. לו הערות על הדירה, וגם אני יכול לדעת בכמה הוא קנה את הדירה.
ואתה יכול גם להוריד תיק. בית משותף, ולראות איך נראית הדירה שלו.
לגמרי. בהנחה וזה מעודכן, לא תמיד זה מעודכן. אבל בהנחה וזה מעודכן, לגמרי.
הרוב הגדול, כן, בסדר. סביר, אתה תראה, אתה תדע איפה השירותים, בסדר?
אז יש פה ממש שאלה של פרטיות, שיכול להיות שבאמת בישראל לקחו את זה צד אחד קדימה, אבל כן צריך להגיד שמהצד השני יש את, את עולם השוק המשוכלל בכלכלה, כן? שלייצר, ברגע שאתה מייצר ידע שווה לכולם, שהוא חשוף לכולם, אתה משכלל את השוק. קח לדוגמה את המקרה של השוק הסיטונאי ב-2012 בתל אביב. ומה שקרה שם זה שהחברה הציעה עסקאות שהם היו מעל שווי שוק, אמרו לכולם, זה יותר נמוך מהשווי שוק, ולאף אחד לא היה את המידע הזה. וברגע שהגיעה חברה אחרת וידע להציג את המידע הזה לעולם, אז פתאום אנשים אמרו, אוקיי, אני לא פרייר, אני לא אקנה מעל השווי שוק, והדבר הזה נעצר. זאת אומרת, אם אתה רוצה לתת כוח לצרכנים בשוק, אתה חייב לתת להם מידע. אם אתה רוצה לתת להם מידע, אתה צריך שהם יביאו את המידע. זאת אומרת, יש איזשהו מתח בין הפרטיות והיכולת לייצר מזה סטטיסטיקות מהמידע, לבין הרצון שלך באמת לתת שירות טוב כשוק משוכלל, ולהקל על הצרכנים, שזה, פה מדובר על צרכני הדיור. אז כן, זה מתח שהוא חי וקיים בכל מקום. אגב, גם בעולם הבנקאות הפתוחה עכשיו שנוצר, כן יאפשרו לגופים כאלה ואחרים לייצר סטטיסטיקות במידע פיננסי אמיתי של משתמשים. יש בזה איזושהי פגיעה בפרטיות, אבל לכל דבר יש מחיר, ולפעמים המחיר הוא שווה את זה.
ימים יגידו.
אז יש לך את ה... אז קודם כל, נכון שימים יגידו. אני מקווה שיגידו דברים לחיוב, כי אני חלק מהמהלך.
כן, ברור, לא. אני חושב שככל שיש לך יותר ידע, ידע זה כוח, כולנו גדלנו על האמירה הזאת. אבל אם הצרכנים ידעו להשתמש בכוח הזה ובידע הזה לטובתם, ולא רק המערכות הגדולות, או לצורך העניין חברות הנדלן הגדולות, המפלצות האלה, שישתמשו את זה לטובתם. כי כיום אנחנו רואים את ה... תודה, אני אלך רגע לעולם הבנקאי, כולם מדברים על הסיפור הזה של BDI, שיש היום, יש שיתוף של כל הדוחות אשראי הצרכניים עלינו,
מאגר נתוני אשראי
מ-2018, אם אני לא טועה, שכל בלחיצת כפתור, כל בנק יכול, כל אחד יכול לדעת, אם אתה לוקח טוב, לא טוב וכו'. ואז הם היום מנצלים את זה בשביל למכור לך כסף, בוא, שמע, אתה לוקח טוב, אני אמכור לך כסף בצורה טובה. כלומר, כרגע הם מנצלים את זה. את הדבר הזה. אני לא רואה את זה כרגע, את הנתון הזה, הדבר היחיד שאני רואה את זה, שבא אליי לקוח ומספר לי שהייתה לו בעיה בבנק, אומר לו, טוב, בוא תוציא לך דוח אשראי צרכני, נראה איך אתה נראה בכלל. איך הבנק יסתכל עליך. זה הדבר היחיד שהדבר הזה נותן לטובת האזרח הרגיל.
אז אני דווקא רוצה להגיד לך, אנחנו באופן אישי מתעסקים בזה המון, במאגר נתוני אשראי, לדעתי זה ב-2017, אני לא בטוח. אנחנו מיפי כוח בתמורה עבור הדבר הזה, זאת אומרת, אנחנו כן מושכים בעצמנו דוחות משם, ואני אספר לך סיפור, כדי להבהיר את הנקודה. אני הלכתי לקחת הלוואה מהבנק, והבנק מכיר את מה שיש לי אצלו, כמה כסף יש, אם יש לי הלוואות או דברים כאלה, ובנוסף הוא לוקח באמת את הדוח אשראי שאני לא הייתי חשוף אליו, הוא לקח את זה ישירות. והציע לי איזושהי הלוואה. וכשבאתי, והייתי אז מובטל, זאת אומרת, קיבלתי דמי אבטלה, זה היה בדיוק בתחילת הקורונה. ואני באתי לבנק ואמרתי לו, אבל רגע, מה עם הנכסי נדלן שיש לי? מה עם השקעות אלטרנטיבי? יש לי עוד הרבה דברים. אמר לי, בסדר, אני לא יודע מה יש לך, בוא תציג לי חוזים, תציג לי עניינים, ובעצם הצגתי לו את מה שיש לי.
דוח עושר בעין.
איזשהו דוח עושר, בדיוק, ונתנו לי תנאים הרבה יותר טובים. הורידו לי את הריבית, נתנו לי פריסה יותר טוב, ונתנו לי סכום יותר גבוה, כי אמרו, אוקיי, יש פה איזשהו חוסן פיננסי. מה אני רוצה להגיד? דווקא המקום הזה, של לייצר לבנק יותר ודאות, ולתת לבנק יותר, יותר ביטחון עם הלווה, אז זה דווקא אמור, זה מה שזה אמור, וזה מה שקורה בפועל, זה נותן דווקא יתרון לצרכן קצה.
זה נותן יתרון לצרכן קצה מצד אחד, מצד שני, הצרכן קצה כמעט לא משתמש ביום-יום במוצר הזה לצרכים שלו. הם לא, אתה יודע, זה כלי שהוא מצוין, אם אתה יודע לנצל אותו. אם אתה יודע לבנק לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא תוציא לי דוח אשר. כלומר, אתה ידעת איך להסתכל על זה. צרכן רגיל עם הבנק, סליחו לי הבנקאים, אני אשתדל להגיד את זה בצורה, אם הבנק יכול למכור במחיר יותר יקר, הוא ימכור במחיר יותר יקר, כמו כולנו.
נכון.
הוא לא אומר, אני רואה שאתה לוקח טוב, אז אני, בוא ניתן לך רק פריים מינוס חצי, ולא פריים פלוס שבע. הוא לא יעשה את זה מיוזמתו.
ולכן צריך להעביר את הכוח הזה של הידע לצרכנים. גם לצרכנים שהם הדיוטות ולא לגמרי שולטים בזה, צריך להנגיש את זה. אגב, עשו את זה מצוין בדוחות הפנסיה, שהתחילו להציג את התשואה הממוצעת על קופות, וגם בהנגשה של דוח האשראי. היום אתה יכול, כל אחד יכול להוציא בחינם דוח אשראי על עצמו, הוא לא צריך אישור של אף אחד.
נכון.
וגם אנחנו במוניטור, אנחנו עושים את זה. אנחנו מביאים דוח אשראי, מראים את זה בתוך הפלטפורמה, יחד עם כל הדברים, מביאים את התובנות מתוך הדבר הזה, כדי שאחר כך אותו משתמש קצה, בלחיצת כפתור, ידע מה יש לו, ידע כמה הוא חזק, חלש, או איך הוא יכול לבוא לבנק, ויוכל להתמקח עם הבנקים על תנאים יותר טובים. ומהצד השני, הבנק מרגיש יותר בנוח, כי הבנק מפחית לעצמו סיכון. הוא יודע מי זה המשתמש בצד השני, ולכן יש לו פחות סיכון, הוא יכול לתת ריבית יותר טובה.
סדר קל. הבנק הוא גורם פיננסי שמוכר כסף, הוא לא מלכר.
נכון.
והרבה אנשים קשה להם להבין את זה. הוא מוכר כסף, כמו שבשופרסל מוכרים אוכל, או בחנות מכשירי חשמל מוכרים מיקסרים.
נכון.
יש רווח והכל. הבנק לוקח סיכון, כי הוא את הכסף חזרה יראה במעלה 5, 6, 10 או 30 שנה. כשאנחנו באים לבנק, אנחנו, זה, אתה יודע, זה כמו שאתה מזכיר, כשאתה, יש לך נכס ואתה רוצה להזכיר אותו לדיירים, ומגיע לך אחד שנראה שלוח, יכול להיות שהוא בן אדם מקסים, אבל הוא יבוא לך שלוח, ועם כפכפים כאלה, ומכנסיים קרועות, וחצי מסתול. אתה לא, יכול להיות שהוא יכול לשלם כל חודש את הכסף, והוא כן שומר על הדירה, אתה כנראה לא יהיה לך חשק להזכיר לו את הנכס. צד שני, יבוא לך אחד מסודר, מעונב, לא יודע, בן אדם שאתה תרגיש איתו בנוח, אז אתה יהיה לך יותר קל להזכיר לו דירה, ואולי אפילו לעשות לו שם 50 שקלים בחודש הנחה, בשביל לשמר אותו. אותו דבר גם הבנק. כשאתה נכנס לבנק, ככל שאתה תציג את עצמך בצורה חיובית יותר, וזה נכון לגבי הלוואות רגילות, או הלוואות משכנתה, זה בסוף ב-CRM הם רושמים. הלקוח חצוף, הלקוח מקלל.
ללקוח יש 10 נכסים בארצות הברית.
נכון.
הם כותבים את הדברים האלה.
וככל שאתה, לא, בארצות הברית זה קצת בעיה, אתה יודע, הבנקים בארצות הברית זה, כלומר, יש לו, ספרו את הדברים האלה, תנו, הבנקים מסתכלים עליכם בצורה אחרת, יהיה לכם יותר כוח, וזה נכון לגבי הכל, כלומר, אני שאני מגיש לכוח, ואני יודע שיש בעיה, אני לא מגיש אותו לפני שאני יודע איך הפתרון של הבעיה.
נכון.
כלומר, לעטוף את זה ביחד, לא שהבנק יגלה פתאום.
זה תמיד אנשים שואלים אותי למה צריך יועץ משכנתאות, אני אומר, אני שאני מבין במשכנתאות, ואי אפשר להגיד שאני לא מבין, ועדיין אני תמיד משלם ליועץ משכנתאות.
שמה, אני לא זוכר שילמת לי אי פעם, אבל בסדר, אבל אחרים...
הכל פתיר, אנחנו עוד בעבודה.
לא, לא, אבל שמה, אחי, כל עוד זה בסדר, הכל טוב. אבל אני אומר, היום, דרך אגב, אתמול יש לי עכשיו לקוח שמטפל בו, הכל טוב, ואנחנו רצים, ויש לו מלא הלבאות וכל כך. ואתמול הוא מעביר, עושה לי עברה כספית, ואני רואה חשבון, אני אומר, לא מרים לו טלפון, ואני... תגיד לי, איך פתאום יש לך חשבון בבנק הירוק? שלח לי בבקשה, הוא עבר לי בחשבון שלא ידעתי עליו אפילו. שלח לי בבקשה, אתה עובר, אתה מגלה עוד 600 שקל הלוואה שם.
נדר.
הבנק יגלה את זה, אני לא רוצה לשרוף את עצמי מול הבנק.
נדר.
אני שלח בבוקר ליועץ שאנחנו עובדים איתם, גיליתי את זה אתמול בערב, אבל זה לא מפריע לנו. כי זה יוצף בסוף, אנשים לא מבינים.
אבל זה היופי, שהיום אתה יכול פשוט לבקש דוח אשראי.
כן, אני אבקש דוח אשראי, אתה יודע, אבל אנחנו לא... הרבה פעמים אתה רץ עם זה. אתה רץ עם זה, אתה לא מתמקד בדברים. אתה סומך בן אדם, אתה אומר, תביא לי את כל חשבונות הבנק שלך. הוא מוביל לך את כל חשבונות הבנק. מה אתה מסתיר? 600 שקל הלוואה? לא חשבתי, כי אנחנו לוקחים זה בנק אחר וזה. לקוחות.
לקוחות זה לקוחות.
כן, כן.
כל מי שעובד
בלקוחות, לקוחות זה לקוחות. אנחנו אוהבים אותם. אנחנו אוהבים לקוחות והכל בסדר. אבל צריך סבלנות בשביל לקוחות. דה, 2 דקות של שיר, מה אתה אומר? ואחרי זה קצת נצלול לתוך הפלטפורמה שלכם.
יאללה.
מה נשים? יאללה, בוא נשים את זה.
משהו עם כסף אולי?
לא, לא יודע, לא הכנתי את זה מראש. משהו נחמד.
כמה טוב לשכב בחול החם, להסתלבט על הנוף. גלים גלים עולים עולים, עושים סיבוב ארם דבו, וגם אני יושב על חול, כותב עוד שיר על מים. שיר ממלון וזה סימן לכל הדייגים שטוב לטוב ולא לישון. גלים גלים עולים עולים, עושים סיבוב הרנדבו, וגם אני יושב על חול, כותב עוד שיר. הנה באופק ספינה, דבר רגיל מן הסתם, אבל הבחנתי מיד שזו ספינת חיל הים. גלים גלים עולים עולים, עושים סיבוב הרנדבו, וגם אני יושב על חול, כותב עוד שיר.
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, יובל קליין, מה המצב יובל? רגע, רגע, עוד לא עכשיו, עכשיו מה המצב יובל?
לא, מה קורה אופר?
מצוין, יובל, מנכ"ל של מוניטור?
אמת.
אמת.
האמת שאנחנו קוראים לזה בעברית מוניטור, למרות שזה מוניטור. לא בסדר, כי זה אמור להיות מוניטור באנגלית.
מוניטור.
כן.
מה זה מוניטור? בוא ספר לנו, כך, אחרי שככה הבנו קצת את עולם הנדלן, בוא תחבר אותנו קצת למוניטור, כי זה משהו חדשני שלכם.
כן, אז אנחנו מוניטור, אנחנו פלטפורמה לניהול פיננסי חכם עבור אנשים פרטיים. המטרה שלנו זה לעזור לאנשים למקסם את הפוטנציאל הכלכלי שלהם, כאשר בחזון רוב האנשים הם לא אנשי פיננסים, רוב האנשים הם רופאים, מורים, נדלניסטים, הייטקיסטים, you name it, ואנחנו רוצים לעזור לאותם אנשים שהם לא אנשי פיננסים ומרוויחים כסף בסדר, למקסם את הפוטנציאל הכלכלי, לדעת שתמיד הכסף שלהם עובד הכי נכון עבורם. כשאנחנו הסתכלנו על התהליך של קבלת החלטות פיננסיות, אז ראינו שהתהליך הזה מורכב משלושה שלבים. השלב הראשון זה להבין מה יש לך, השלב השני זה לנתח את מה שיש לך, והשלב השלישי זה לקבל החלטה או לבצע איזושהי פעולה כדי לשפר את מה שיש לך. כאשר היום, כשאתה מסתכל על התהליך הזה, גם בארץ אבל גם בעולם, אתה רואה שהתהליך הזה שבור. לאסוף את כל המידע הזה הפך להיות דרק אחד גדול, כי פעם היה לנו כסף בבנק ואולי, ואולי דירה או פנסיה, היום יש לך פנסיה והשתלמות וגמל השקעה וחיסכון לכל ילד, ויש לך גם משכנתה וגם הלוואה ויש לך דירה, אולי יש לך גם איזה נכס בחול, אולי השקעת באיזה סטארט-אפ, הלוואות חברתיות, זה נהיה בלגן. לאסוף את כל הדבר הזה בצורה נוחה ואוטומטית למקום אחד זה קשה. הדבר השני זה אחרי שגם הכנסת את הכל, סליחה, הכנסת את הכל למקום אחד, אז היכולת גם רגע להבין מתוך בליל הנתונים מה נכון לך, מה עובד טוב, מה פחות טוב, עמלות, ריביות, דמי ניהול, תשואות, כל הדברים האלה, זה נהיה קשה. אז יש לנו צוות מומחים שעוזר לך להבין גם, ולעזור לך בעצם לקבל החלטות.
כלומר, אתם באים ואומרים, זרוק פה את כל הנתונים שלך, הפיננסים, כל מה שקשור לכסף.
נכון. איך שאנחנו אומרים, שלא יהיה לך שקל בעולם, שלא יהיה לו מקום במוניטור.
כולל התחייבויות כרטיסי אשראי, כולל עובר ושב, כולל הכל.
הכל. כולל שווי הדירה שלך, בצורה שמתעדכנת אוטומטית במערכת, אפרופו נדלן דיגיטלי.
ואז אתם עוזרים לי להבין איפה אני יותר חלש, איפה יש לי, נניח, כפילויות. סתם דוגמה, את עולם ביטוחים אתם גם מכסים?
כרגע עוד לא, אבל כי זה פחות הפורטה שלנו, אבל אני מניח שזה בלתי נמנע, בסוף אנחנו נגיע לזה.
אוקיי. ואז הלקוח מקבל יכול להיכנס כל יום, נכון?
כל רגע.
כל רגע, ולקבל, מה הוא מקבל? סוג של פלט, מה הוא יכול לראות?
אז הוא רואה דשבורד, זאת אומרת, הוא רואה את כל הנתונים מוצגים בצורה גרפית מול הפנים. הוא רואה תובנות שקופצות לו. אם יש לו, למשל, אם דמי הניהול שלו הם מקסימליים ולא דיפולטיביים, לדוגמה ב...
אבל זה דבר ראשון, אני יכול להסתכל עם דמי הניהול שלי מקסימליים. ביום הראשון שאני אכניס את זה, אני לא צריך כל יום לראות את זה.
אז באמת אחת השאלות זה למה שאנשים יחזרו להשתמש באפליקציה כל הזמן.
אחת הבעיות עם אפליקציות.
אחת הבעיות עם אפליקציה, זה נקרא סטיקינס, כן? זה הבעיה. מה יהיה הסטיקינס פה? אז יש בעצם שלושה גורמים שאנחנו רואים להם סיבה, ואנחנו גם במקרה עושים סקר שמראה שאנשים באמת חוזרים לאקסלים שלהם על בסיס שבועי או כל שבועיים. אז יש שלושה דברים. אחד, כן, יש לנו גם תזרים, ואנשים אוהבים לקבוע לעצמם יעדים בתזרים כדי לשפר את עצמם ולגדול מדי חודש או מדי שנה. שזה כמובן משהו שהוא הרבה יותר יומיומי. הדבר השני, העולם הפיננסי משתנה הרבה יותר. הנה עכשיו, כבר, לדעתי השנה, היו שלושה דברים משמעותיים שכבר קרו בעולם המשכנתאות. היה את המעבר משליש לשני שליש פריים, עכשיו יש את הסיפור עם עם האחידות של ה...
לא, לא רוצה לדבר על זה. שרפו לי כמה ימי עבודה, אני חייב את...
זה סתם, זה גם, ובינינו זה ספציפית גם לא ישנה הרבה. אבל העולם הוא משתנה. והוא משתנה כל הזמן, בקצבים הרבה יותר מהירים ממה שהיינו רגילים, ולכן כל הזמן יש לנו יכולת לשפר, גם בעולמות הריבית על ההלוואות השונות, גם בדמי הניהול, גם בסוגי הפיזור הכסף, זאת אומרת, איפה הכסף שלך נמצא, ואנחנו יודעים לתת די הרבה תובנות על ה... על הדבר הזה. והדבר השלישי, אגב, אמרנו אחד ושתיים, הדבר השלישי, זה אנשים בסוף אוהבים לראות את השווי שלהם גדל. יש אצלנו את השורה התחתונה, כמה אתה שווה, אם אתה תיכנס מחר, והמניות שלך של טסלה עלו, אז אתה תראה שאתה שווה קצת יותר, וזה נחמד.
זה תמיד נחמד. אני חייב להגיד לך, אני הרגלתי את עצמי המון 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 שנים. כל בוקר אני מתחיל עם האפליקציה של הבנק, לראות מה קורה שם. יכול להיות שבועות שלא קורה כלום, יכול להיות כל יום קורה משהו, כל בוקר לראות מה קורה. לראות שאני עדיין באותה... לא יודע, זה סוג של הרגל לראות שאין לך פתאום הפתעות, לראות, להסתכל על כרטיס אשראי באותה לחיצה. לא יודע, סוג של הרגל, אני חושב שזה הרגל, אולי חלק יגידו פסיכי, אבל מצד שני אני חושב שההרגל הזה מונע ממני בעיות עתידיות. עוד פעם, אני מאוד מחושב, אבל אני יודע שיש הרבה אנשים שהם, וואלה, הם מפוזרים. הם נכנסים פעם ב... לא רוצה להגיד מי, אבל אני מכיר מישהי שגילתה שכעבור חודשיים, שאיזשהו מזכורת אחד החודשים לא נכנסה לה. כן, קיבלה תלוש, אבל המזכורת של אחד החודשים לא נכנס. כלומר, זה האצבע על הדופק, כמו שלמדנו.
זה אגב, בדיוק ראיתי שעינת מפפאיה, הם עובדים הרבה על הנושא הזה, אבל כן, עצם להתבונן במה שיש לך כריטואל קבוע, זה משהו שגם אנחנו רואים ממחקרים, שברגע שאנשים עוקבים אחרי מה שיש להם, זה כבר משפר את המצב הפיננסי שלהם, על אף שאני מודה שהייתה לי שיחה עם דן אריאלי לפני שבועיים, לדעתי זה היה, שיש מחקרים סותרים גם, זאת אומרת שלא בהכרח לצפות במספרים שלך משפר אותך.
זה כמו שאתה לא הולך לרופא, עדיף לך לא לדעת מה הבעיה.
בדיוק.
שאתה הולך, אתה מתחיל להיות חולה.
בדיוק. אבל כן, יש לנו מחקרים שמראים שעצם הריטואל של לצפות במצב הפיננסי שלך, צפוי לשפר את זה. ראינו את זה גם על, יש איזשהו מחקר על, שעשו על מינט, על אפליקציה פיננסית בארצות הברית. האם להתבונן ולקבל את התובנות על פשוט לראות מה קורה עם חשבון הבנק שלך יגרום לך לצאת מאוברדרפט. אז דווקא מחקר מאוד מעניין. אבל כן, עצם זה שאתה שולט או יודע מה יש לך בכל רגע נתון, ובמיוחד אם יש היום את הטכנולוגיה שיכולה להקפיץ לך דברים בעייתיים, אז כן, אתה יודע, זה שינוי קטן, הופך לשינוי גדול. איך אמר שותף שלי? יש את האפליקציות תקציב שעוזרות לך להגיע ממינוס לפלוס. האפליקציה שלנו עוזרת לך להגיע מפלוס לפלוס ענק. זה בעצם התהליך ש...
ואין חשש, תגיד לי, אני אסלח לי שאני אתן את הביתה על הבטן, אבל אין חשש כאן, אתה נותן את כל הנתונים, את הכל, אתה נכנס במערומך מולכם, איך הלקוחות אוכלים את זה? זה לא דבר פשוט.
אז כמובן שאנחנו עומדים תקני הבטחת המידע המחמירים ביותר, והיום התקנים הולכים ומחמירים, וגם יש הרבה פרקטיקות, best practices כאלה, איך לעשות את זה ברמה הטובה ביותר, ויש היום גם את מדיניות הפרטיות שמוגדרת על ידי האיחוד האירופאי והאמריקאי, ה-GDPR, שכמובן אנחנו מאוד מקפידים בזה. בשורה התחתונה העניין הוא כזה. בדיוק כמו שדיברנו על עולם המידע ועל הנושא של השוק הסיטונאי, יש מחיר לכל דבר. אני יכול להסביר מפה והדודעה החדשה, ואנחנו באמת לא חשופים למידע הפיננסי של המשתמשים שלנו. זה באמת מוצפן ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני לא יכול לשייך מידע למישהו. ובכל זאת, גם אם לא סומכים עליי, אני יכול להגיד, יש מחיר שאומר שאני צריך לוותר מעט על הפרטיות של המידע שלי, כדי לקבל את הערך שאני אעשה הרבה יותר כסף כל זה, או שאני אחסוך הרבה כסף. לכל דבר יש מחיר. וכמו שהיינו צריכים לוותר על הפרטיות שלנו בעולמות של של הנגשת המידע לעולמות הנדלן, על העסקאות בנדלן, ובתמורה קיבלנו הרבה יותר שכל כשאנחנו ניגשים לעסקת נדלן, גם פה יש איזשהו מקום לוותר על הפרטיות כדי לקבל יותר, למרות שבינינו עוד פעם אני אומר, הפרטיות אצלנו היא במקום
הראשון. אני חושב שגם היום, אתה יודע מה, אם אני מסתכל, היום גם אנשים הרבה יותר פתוחים בקטעים האלה. אם פעם אני בחיים לא ידעתי כמה הורים שלי נניח מרוויחים. לא יודע, לא יודע אפילו, כלומר, לא יודע, בתור ילד. היום אני רואה יותר ויותר ילדים מחוברים ואחד, הכל יודעים. כלומר, אני מסתכל ואין לי אנשים בעיה לספר כמה מרוויחים וכמה פה ועל הנדלן שלהם והכל. אז יכול להיות זה חלק מהליך של פתיחות צריך לקרות. זה ייקח בטח, זה לא בגלים, בהיסטוריה, בהיסטריה, אבל לאט לאט אנשים יותר ויותר מרגישים פתוח עם זה.
זה עניין של דור. ואני ואתה לא חולקים נראה לי את אותו הדור, כי אני יודע שאני הגבול העליון בדור שלי. אבל כן, הדורות, דור הוואי.
לא, אני כולה 46, לא, אל תהפוך אותי.
לא אמרתי שאתה זקן, רק אמרתי שאנחנו לא חולקים את אותו הדור. אני הגבול העליון בדור שלי. הדור הוואי מתחיל באזור 86. ודור הוואי, המילניאלס ודור הזד שבאים אחריהם, זה דור שהוא הרבה יותר מכיר בפתיחות. עובדה, בוא נגיד את זה ככה, אני הרבה פחות חרד למידע הפיננסי שלי מכמות המצלמות שבני דור הזד מצלמים את עצמם על בסיס יומי, ומצלמים כל רגע מהחיים שלהם. זאת אומרת, זה בעיניי הרבה יותר חשיפה מאשר כמה כסף יש לי בחשבון הבנק. ואני חושב שהעולם הזה של הפתיחות, זה להפך, זה משפר, אם יודעים לרתום את הדבר הזה.
זה, כן, זה הליך, אתה יודע, בן אדם עושה היום ביטוח חיים, נגדיר את זה, במחשב.
לשם
העולם הולך. לא, אני אומר, בן אדם עושה ביטוח חיים, ושואלים אותו את כל השאלות הכי חודרניות, תרתי משמע, באותו שאלון, ומדבר אחרי זה עם נציג שהוא לא מכיר אותו אפילו. אז, ואתה מספר לו את כל הבדיקות שעשית ואת כל הבעיות שלך. אז בסדר, פה אתה עושה את זה לבד מול, דרך אגב, אותם חברות ביטוח, אני לא יודע, לכאורה, אני לא יודע מה הם עושים עם הנתונים האלה ואיך הם אחרי זה פתאום אתה מקבל טלפון ומציעים לך עוד כל מיני ביטוחים וכאלה דברים, אבל לא משנה, הוא ניהולי. אבל פה אתה עושה את זה לבד עם עצמך. זה לא חשוף עם עוד נציג. נכון? המערכת מנתחת את לבד את הנתונים. היא לוקחת, היא יודעת שאם יש לי פוליסה בחברת ביטוח X, או בקרן כזאת או אחרת, היא יודעת מה הממוצע של של הדמי ניהול לצורך העניין, או מה הממוצע רווח שצפוי, כי יש לה את הדאטה הזה מאחרים שעושים אותו דבר.
בדיוק.
ואז היא אומרת, אני נמצא ב-level, אני אמור, הממוצע בוא נהיה 5%, ואני משלם 7%, היא נותנת לי התראה, אופר, יש כאן יכול להיות חריגה של 2%, תבדוק. כלומר, היא לא עושה במקומי את הבדיקה, נכון?
אז קודם כל לקחת את זה לכיוון הנכון. מה שאנחנו עושים, קודם כל אנחנו מקבלים מידע ממאגרי נתונים, למשל בנק ישראל מפרסם, וגם כל הגופים חייבים לפרסם, את דמי הניהול הממוצעים שהם לוקחים. כן? חברות מוסדיים חייבות לפרסם את ממוצע דמי הניהול. ואנחנו יודעים לקחת את זה. אבל אנחנו עושים הרבה יותר מזה. אם יש לנו כבר מאות ואלפי משתמשים, והמאות ואלפי משתמשים האלה, אנחנו שואבים עבורה מהמסלקה הפנסיונית את דמי הניהול שלהם, ואנחנו יודעים עליהם עוד כל מיני נתונים, שהרבה פעמים משפיעים על דמי הניהול, אז אנחנו יודעים להציג לך את דמי הניהול שאתה משלם על קרן ספציפית לעומת ממוצע האנשים שנמצאים אצלנו במערכת שמשלמים דמי ניהול על אותה קרן. עכשיו, זה חוכמת ההמונים בעצם. זה לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פה, לא יודע מה, 5,000 אנשים, כולם משלמים 0.5%, אני משלם 1%, כנראה שאני המטומטם, ואני יכול לשפר את זה. אבל אנחנו לוקחים את זה עכשיו צעד אחד קדימה. כי אנחנו אומרים, כמו שאין דירה שדומה לאחרת, אין אדם שדומה לאחר. וככל שאנחנו צוברים יותר דאטה, כך אנחנו יודעים לעשות פרסונליזציה, התאמה אישית, של התובנות שאנחנו מייצרים. זאת אומרת, אני יודע להציג לך את המידע הספציפי של מישהו בן 46 שעובד בייעוץ משכנתאות. וכנראה שהנתונים שלו יהיו הרבה יותר דומים למה שאתה צריך, ולהציג לך תובנות הרבה יותר רלוונטיות. אז זה הרבה ממה שאנחנו עושים בתובנות שלנו.
כלומר, זה לא רק דאטה מפול מסוים, זה אומר דאטה, לנסות גם לנתח כמה שיותר דומה לאותו אישיות.
נכון, בדיוק.
גבר בשנות X או מול אישה או...
אנחנו קוראים לזה חוכמת heroes, כי זה חוכמת גיבורים, כי חוכמת ההמונים זה לא בהכרח טוב, כי יש גם הרבה המונים שעושים טעויות. מצד שני, בתוך החוכמה הזאת, אז יש את האנשים שהכי דומים לך, ומתוך האנשים שהכי דומים לך, יש את האנשים שכרגע מציגים את הנתונים הטובים ביותר. אז בוא ננסה להשיג מתוך האנשים שדומים לך את הנתונים הטובים ביותר, ולהציג לך אותם, כי אז יהיה לך לאן לשאוף. זה לא סתם ללכת לממוצע, כמו שמדברים בסטטיסטיקות. זה ממש ללכת למקום שהוא יותר טוב מהממוצע, כי אנחנו לא לוקחים את הממוצע של כולם, אלא את הממוצע של הטובים ביותר. חוכמת גיבורים.
בוא נקפוץ עכשיו למערכת הזאת ולנדלן, בזמן שנותר לנו.
כן.
איך היא משפיעה על עולם הנדלן?
אז עולם הנדלן מאוד מתפתח ברמת הטכנולוגיה, פרופטק, קונטק, כן, פרופטק זה פרופרטי טק, קונטק זה קונסטרקשן טק, אז אנחנו מתעסקים בעיקר בפרופטק. בעולם הפרופטק, גם הוא מתחלק לשניים. יש את עולם האנליזה, ויש את עולם, נקרא לו טרנזקציות. בעולם הטרנזקציות, זה עולם שהוא מאוד מעניין, זה בעצם מאפשר היום, יותר ויותר לקנות נדלן בצורה דיגיטלית לחלוטין, בלי חוזים, בלי בלגנים. לדוגמה, יש חברה של ידידה טובה שלי, נקראת יעל, סטארט-אפ מאוד מאוד צעיר, קוראים להם סוליד בלוק, שהם לוקחים בניינים שלמים ועושים להם טוקניזציה, זאת אומרת, הופכים אותם, משתמשים בטכנולוגיית הבלוקצ'יין כדי לחלק את זה לחלקים, ואתה כמשתמש קצה יכול לקנות חלק מבניין משרדים. חלק קטן אמנם, אבל חלק מבניין משרדים, ולקבל את הסחירויות, ולקבל את הכל. ואתה עושה את הכל בלחיצת כפתור, אתה רואה את הכל בדשבורד, הכי פשוט בעולם. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, יש חברה אחרת שיודעת לעזור לך, שתי חברות כאלה, אחת בפולין, אחת ביוון, שאתה יכול להיכנס לאתר אינטרנט, לעשות סיור וירטואלי בתוך הדירה, לראות את כל הנתונים על הדירה, ממש את כל הנתונים, ובלחיצת כפתור, אתה בעצם מאשרר אתה צריך לעלות איזשהו תעודת זהות, אבל אתה מאשר לנוטריון בשבחה, לבצע את כל ההליך של רכישת הדירה, ובעצם הלכה למעשה בלחיצת כפתור רכשת הדירה.
איזה מפחיד זה. סליחה, זה מפחיד אותי.
לשם העולם הולך, לשם העולם הולך. גם הדאטה שאתה מקבל הוא הרבה יותר טוב ממה שהיית מקבל פעם. פעם היית הולך ומסתכל מתחת לכיור לראות שהצנרת עובדת. היום אתה מקבל, אני אומר לך, אני מקבל היום דוחות של אינספקטורים בארצות הברית, עם תמונות, עם VR והכל. אני רואה את הדירה יותר טוב ממה שהייתי רואה כשנסעתי לארצות הברית וראיתי דירות. כאילו, העולם הולך לשם.
עכשיו, חבר אותי למערכת שלכם עם הנושא של הנדל"ן.
אז רגע, אז לפני החיבור למערכת, זה העולם של בעצם הטרנזקציות, הצד השני, זה העולם של ניתוחים. אז יש את Skyline AI שעושה ניתוחים מצוינים, ויש היום המון מערכות AVM שנותנות לשווי אוטומטי, יש מערכת שיודעת לתת לך תחזית מה יקרה עם הנדל"ן שלך עוד שנים קדימה. איך זה בא לידי ביטוי במערכת שלנו? אם היום אתם מחזיקים דירה, איפשהו בעולם, ברוב המדינות, ישראל, אנגליה, ארצות הברית, אנחנו יודעים, אם תיתנו לנו את הכתובת וכמה פרטים על הדירה, אנחנו נעדכן את שווי הדירה אוטומטית במערכת, אנחנו נוכל להראות לכם פרדיקציות, מה יקרה עם הדירה בשנים הקרובות, שתוכלו לקבל החלטות, נוכל להראות לכם האם שכר הדירה שאתם מקבלים, אם זה דירה להשקעה, האם הוא גבוה, נמוך או בממוצע, האם אתם יכולים לשפר את זה, אנחנו נוכל להראות לכם האם אתם יכולים לקחת משכנתה יותר טובה, כי אנחנו יודעים כמה פחות או יותר אפשר לקחת. יש לנו אפילו מערכת שיודעת לתת בצורה אוטומטית הצעה קונקרטית למשכנתה בארצות הברית, על כל נכס מעל 80 אלף דולר. זאת אומרת, העולם הזה של לעשות את הדברים הרבה יותר מהר, ולקבל הרבה יותר מידע שהוא מתומצת ומרוכז בדיוק למה שאנחנו צריכים, אז אותו אנחנו מכניסים ממש לתוך המערכת, שתוכלו לראות אותו יחד עם הפנסיה וחשבון הבנק והביטקוין שרכשתי.
זאת אומרת לי, אם הנדלן שלי שיש לי נכסים להשקעה, או גם את הנכס שלי, אני יכול לבוא ולהכניס, ואתם תדעו במרבית מדינות העולם, איפה שיש שם את המערך ואת נגישות המידע, אתם תדעו לתת לי, כמו שאני עושה היום, יושב עם השקיעה ועושה חישובים, אוקיי, בעוד שנתיים זה יהיה X כסף, וההכנסות שלך מהדירה הם ככה, והסחירויות הן בסדר, אתם תדעו לתת לי פרקטיקה הרבה יותר עמוקה לדברים האלה, ואוטומטית ברמת היום יום. כי אם פתאום יש קפיצה בסחירויות בשנה מסוימת, הם תגידו, אופר, שמע, בשנה הבאה כדאי לך לעלות, יש לך אפשרות לעלות ב5% וזה לא יהיה חזירות.
אתה לא רוצה להישאר מאחור בדברים האלה, כן? אינפלציה זה משהו שקיים. הנה, עכשיו אני מחזיק בנכס מולטי פמילי, 6 יחידות בקליבלנד, והמחירים עלו. אני כמעט פספסתי את זה. אני הייתי צריך באופן יזום להיכנס למערכות AVM באזור, לעשות טלפונים, לבדוק, לגלות שהשכר דירה עלה בכל האזור, ורק אני נשארתי מאחור וחברת הניהול לא התקנה אותי. ואז להרים טלפון לחברת הניהול ולהגיד, "היי, לא התקנתם אותי, אבל בשנה האחרונה המחירים עלו, אפשר לעלות לדעתכם?" "כן, אין בעיה, אפשר לעלות ב5%." "איפה ה5% האלה נעלמו לי בשנה האחרונה שלא הייתי על המידע?" "אם הייתי על המידע, אם הייתה קופצת לי התראה, הייתי מרים טלפון באותו רגע, והייתי עושה, מדובר פה בכמה אלפים. זה אלפים שהלכו לפח, וחבל. זה בדיוק הבעיה שאנחנו באים לפתור.
שמע, זה נשמע מעניין. לגבי נכסים בארץ, איך זה יעבוד?
אז זה די דומה. גם בארץ יש כמה מערכות AVM, 3 מרכזיות, אנחנו משתמשים באחת מהן, מקבלים תוצאות שהן באזור 90% דיוק. לפעמים יש סטייה די גדולה, אבל ברוב המקומות זה דיוק די טוב. ומה שמעניין זה שאם עכשיו אתה מחזיק בנכס, והשווי של הנכס עלה, אז אנחנו מעדכנים אותך שהשווי של הנכס עלה, ובגלל שהשווי של הנכס עלה, המשכנתה שלך היא פחות מ-60%, אולי אפילו היא פחות מ-50%, ואתה יכול או למחזר את המשכנתה, או לקחת עוד פעם משכנתה, או אולי השכר דירה כבר לא תואם את השכר דירה באזור. אנחנו יודעים לעשות את זה כבר היום במערכת.
כלומר, זה משהו שאתה אומר, משקיעים, בואו תכנסו למערכת, תכניסו את הדברים האלה, כי זה נותן לכם
כל הזמן להיות על הכסף שלכם, לוודא שהוא עובד בצורה הטובה ביותר. אנחנו יודעים למשל שיש חברות מסוימות שיודעות אומנם בריביות יותר גבוהות, אבל לתת על נכס קיים גם 60 ו-70 ולפעמים אפילו 80%
כבר.
בדיוק. אז זה משהו שרוב האנשים לא מכירים, וחבל. אחר כך, אם מישהו ירצה, אנחנו לא נעזור לו לקבל את זה. זה כבר לא התפקיד שלנו.
כן, אבל תפתחו לו את
את הראש.
את הראש.
כן, לגמרי. ואז הוא יפנה לאופר, או למישהו רוצה.
או לטל, או ליוסי.
או לסליחה שאני, כן. הוא יפנה למישהו רוצה.
למישהו רוצה, העיקר שיהיה חבר בהתאחדות יותר משכנתאות. זה תמיד אני אומר את זה ככה.
אז זה מה שאנחנו עושים.
שמע, זה מעניין, הקמתם את זה מאפס, נכון? כלומר,
כן, בעצם לקחנו את האקסל שאנחנו בנינו, שיפרנו אותו, ואז אמרנו, מה היינו רוצים שיהיה פה אוטומטי, התחלנו לחקור את העולם הזה, חקרנו מעל 60 אפליקציות בעולם, התנסינו מעל 60 אפליקציות בעולם, הבנו את הפער, הבנו את החוסר של מה שאנחנו, של כל מה שהצגתי לך עכשיו, התחלנו לקטט רגליים, לקח לנו, זה, אתה יודע, זה לא העולם שלי, עולם ההייטק, עולם הסטארט-אפים, זה שפות תכנות, זה מינוחים שאני לא מכיר, התחלתי לעשות קורסים אינטרנטיים בשביל להשלים את הפער, אבל היום אנחנו כבר בגיוס, בשלבים מתקדמים, יש לנו כבר לא מעט משתמשים, נותנים ערך.
והיעד מן הסתם, בוא נקרא לילד בשמו, כנראה לא ישראל.
לצערי לא.
בגלל כמות האוכלוסייה, לא בגלל שאנחנו לא מאמינים בישראל.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
5% שהשתמשו בזה בארץ, זה 5, ו5% בארצות הברית, זה מה לעשות.
כן, כן, סתם כדי לסבר את האוזן, אז אתה יודע, יש 8 מיליון אנשים בישראל, יש 30 מיליון אנשים בעיר, זה היה בלונדון כזה, אז כאילו זה לא כוחות בכלל, אין מה, אי אפשר להילחם בזה. אז כן, היעד הוא מחוץ ישראל, אנחנו נתחיל בפיילוט של חצי שנה בישראל, אנחנו כבר באמצע פיילוט, אבל אנחנו נמשיך עוד חצי שנה בישראל, ואז אנחנו נתחיל לזלוג לעולם, אנגליה, בעיקר אנגליה, אירופה, ומשם לארצות הברית.
נשמע מאוד, מאוד מעניין הדבר הזה. קצת פתחת לנו את הראש, לי בכל מקרה, קצת לחשוב קצת שונה, להסתכל, אנחנו עולם הנדלן הוא עולם מאוד מאוד מרובע, אתה יודע, השתחלנו בשיחה עם כל הקרישים הוותיקים האלה, אתה יודע, עולה לי בראש כל מיני, אני לא רוצה להגיד שמות, כל הסקנים המבוגרים של הנדלן, שהם לשלוח וואטסאפים, רק למדו לאחרונה. ופתאום אתה מחבר, אתה לוקח את העולם החדש שאתם מביאים לתוך עולם הנדלן. וזה חיבור מדהים שיכול להיות.
מי שישאר מאחור, הוא יסבול. ובאמת צריך להסתכל על השוק הזה ולראות איך הטכנולוגיה משתפרת והביג דאטה משפיע. וחייבים פשוט לרתום את זה.
מי שרוצה להתנסות באפליקציה, להירשם, לעשות, איך זה עובד?
מאוד פשוט, לחפש אותנו עדיף מהדסקטופ, אפשר גם מהמובייל, www.money.com.il, אפשר לחפש אותנו גם בפייסבוק, מוניטור, כמה אתם שווים,
ולרוץ עם זה. מי שלא מבין, כנראה הוא לא צריך להיות שם. מי שלא יודע למצוא אתכם.
מי שלא ימצא אותנו, אז
זה הסינון.
כן, זה הסינון.
יובל, שמחתי מאוד מאוד לארח אותך כאן. תודה רבה שבאת. השארת אותנו, תודה רבה. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, פרלמנט הנדלן, אחרי מגשימי החלומות של גדי לוויתן. התארח אצלנו גיל ססון, מקריית אונו. המשך יום טוב, בריאות ואושר, סוף שבוע נעים.
שני